ערב טוב, יום חמישי, השבוע, שבוע של קור, שלג. נו, אתם יודעים, אני אמרתי שצריך לשים לב שהמילה שלג, למעשה, זה אותם אותיות. אבל אנחנו הולכים מיחיד לרבים. שלג כותבים שין, למד וגימל. גימל זה 3, למד זה 30, שין 300. מה העניין בזה? העניין בזה, יש פסוק שאומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שהוא מוכן למחול להם על העוונות שלהם, כמו שהשלג הוא לבן ונקי. כך גם הקדוש ברוך הוא ימחל על העוונות של עם ישראל, עד שיהיו לבנים. אנחנו גם יודעים שבבית המקדש, בעבודת יום הכיפורים, היו קושרים לשון של זהורית, זה היה לשון בצבע אדום, וחציו היו שמים על השעיר שמשתלח לעזאזל, ואת החצי השני קושרים מעל ההיכל, וכשהוא היה נזרק ומתרסקים מבריו, אז בדרך נס, בדרך מופלא, אז הלשון בבית המקדש היה הופך להיות לבן. מה הרעיון בזה? אנחנו יודעים, בספרים הקדושים כתוב, שאדם שעושה חד ושלום נגד רצון השם, הוא יכול לפגום בשלוש עולמות, לא יותר. אנחנו למדנו שיש 4 עולמות. הפגם מגיע רק עד עולם הבריאה. הוא לא יכול לפגום בעולם הצילות. עכשיו אנחנו יודעים שעולם העשייה, העולם השלישי מלמעלה, כי יש לנו בריאה, למטה ממנו יצירה, הכי נמוך, מה זה? עשייה. אז זה האות ג'. עכשיו האות ג' מרמז לנו על עולם עשייה. עכשיו האות ל', אנחנו יודעים שכל עולם יש בו 10 ספירות. אז הג' הזה עולה למעלה, יש 10 כפול 3, 30. והשין זה עולם בריאה, שהם עולים למעלה עוד יותר, אז זה 300. כלומר, אדם צריך לדעת ולהיזהר עד כמה חטא קטן פה בעולם הזה, בעולם העשייה, הוא ג' הוא יחיד, כשזה עולה למעלה, הוא משפיע הרבה יותר. כי אנחנו למדנו שכל העולמות מושפעים מעבודת האדם. לכן, אם יהיו חטאיכם, כשנים כשלג ילבינו. אנחנו רואים את השלג בחוץ, אנחנו רואים כמה שהוא יפה ולבן, אנחנו אומרים, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימחל לעוונו בישראל, ויהפכם מאדום לשלג ילבינו. פרשת השבוע שלנו אנחנו נקדיש לעילוי נשמת סבתא שלי. סבתא שלי עליה השלום נפטרה ב-10 בטבת, יום ראשון. ואנחנו את הפרשה הזו נקדיש לעילוי נשמה שלה. זו נשמה של מלכה אסתר בת רב דוד יצחק. עליה השלום, שנפשה צרורה בצרור החיים. לרפואת כל חולי עמו ישראל, אני רוצה להגיד לכולם תודה, תינוק שאנחנו מפללים עליו. ברוך השם, מצבו משתפר והולך, הוא כבר מדבר, הוא מחייך ושמח, וגם נראה שגם הוא רואה בסדר. ברוך השם, בזכותכם, תפילותכם, השפיע למעלה, ויהי רצון שככה כל אחד יבשע באופן אישי לצרכים שהוא צריך. אומר הסבא הקדוש, עוד לפני שאנחנו מסתכלים בעלון, היגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר בזני אדוני. הפסוק הזה, חז"ל אומרים, שיהודה ניגש לשני דברים. אחד לתפילה, ואחד למלחמה. הוא למד את זה ממישהו. הוא למד את זה מאבא יעקב. כשאבא יעקב חוזר מלבן, הוא הולך להיפגש עם עשיו, אז הוא מכין את עצמו לשלושה דברים. לדורון מתנה, הוא שולח. עזים 200, 60, 20, שולח מתנות לעשיו. אבל אחרי שכבר שולחים מתנות הוא מתכונן לשני דברים, למלחמה ותפילה. ואנחנו רואים שהוא מתכונן למלחמה בזה שהוא חוצה את המחנה לשני מחנות, ואחר כך הוא מתפלל לקודש ברוך הוא. מתפלל לקודש ברוך הוא ומבקש ממנו שיעזור לו, שלא יצטרך להרוג את אחיו ולא חס ושלום להרג. כלומר למעשה יהודה פה נוקד בשתי דרכים, בשונה מאבא שלו, אין מתנות. יהודה לא בא לנסות לגרום ליוסף, שהוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע שזה יוסף, אבל השליט המצרי הזה, לשנות את ההחלטה שלו בדרך של התרפסות, בדרך של תכנונים, אלא בדרך של מלחמה. יהודה, אנחנו יודעים שהוא שורש של משיח בן דוד. יהודה הוא מלך, ומולו יושב מלך, משיח בן יוסף. אבל המלך הזה, עכשיו, יוסף מולך בפועל, הוא יושב על כיסא. יהודה הוא מלך בפוטנציאל. אבל אנחנו רואים עד כמה יהודה, שהוא יהודי, אנחנו נקראים יהודים על שם יהודה, מלמד את כל אחד ואחד מאיתנו איך להתנהג. בזמן שצריך לעמוד על גדלות עם ישראל, על הכבוד של עם ישראל, על ארץ ישראל, יש מלחמה, אין דורון, אין התרפסות, אין תכנונים, יש להילחם. יש להתפלל לקדוש ברוך הוא שהמלחמה תצליח, אבל הוא צריך להילחם. שמעתי ממורי אומר הסבא, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, כך אומרת הגמרא, ואחר כך יתפלל בברכות. דוד שלו, כן. רבי צבי מדידיצ'ו. והיא כמאן דאמר, אומרת הגמרא, הפוך. שקודם כל, אדם יתפלל לצרכים שלו, ואחר כך יסדר שבחו של הקדוש ברוך. הוא פירש שבריאת העולם, שהעולם שאנחנו חיים בו, זה כמו לבוש, למעשה. חיצוניות. העולמות זה חיצוניות. מה הפנים, מה התוכן, מה הלב של כל העולמות? זה האדם. האדם הוא הלב של כל העולמות. כי כל העולם נברא בשביל מי? בשביל האדם. הלב שלנו נמצא בתוך הגוף, הוא מוגן עם צלעות, הוא מוגן עם עצמות, כי הוא מרכז הפעילות. חז ושלום יש שם משהו לא בסדר, כל הגוף הגדול מסביב, בטל. כשאדם הולך לא עלינו לעולמו, הלב מפסיק לעבוד. זהו. זאת אומרת שלמעשה, האדם הוא הלב, הפנימיות של העולמות, וכל העולמות שיש, כל מה שאנחנו רואים בטבע, זה הצד החיצוני, זה כמו בגד, שלובש אדם עליו, והכל בשבילו. ולכן, כל מיני צער שיש בעולם, שאדם מצטער בעולם, שיש לו איסורים, שהוא לא מרגיש טוב, שהוא חולה, שקורא לו פה וקורא לו שם כאבים, הוא צריך לדעת שיש שם ניצוץ של הקדוש ברוך הוא. גם בתוך הצער, גם בתוך הכאב, איך אומר הפסוק? כי עת צרה היא ליעקב, וממנה יושע, מתוך הצרה כבר יש את הפתרון. כבר התחלת הפתרון. למה? כי אם אנחנו ניקח את המילה צרה, ואנחנו כותבים את זה בעוד צדיק, אחר כך עוד ריש, ואחר כך עוד ה, נכון? בתפילה מה אנחנו אומרים? לפני שאנחנו אומרים מודים, אנחנו אומרים רצנה, גם בשבת וגם בת ה-18. אנחנו אומרים רצה, רצה זה אותם אותיות. ריש, צדי והי, רק התחלף עוד אחת במקום. ומי צרה נהיה רצה. כלומר למעשה בתוך הצרה יש רצה. והאדם צריך רק לעשות את הפעולה הנכונה כדי שזה יהפך מצרה לרצה. לכן, כאשר האדם נותן לב, הוא שם לב, שגם כאן, בתוך הכאב, בתוך האיסורים, הקדוש ברוך הוא איתו, הקדוש ברוך הוא איתו, ממילא, גם הצער שלו, הוא לא יכול לבטל את הצער שלו, אבל הצער יותר מתקבל על האדם. והוא אומר, טוב, אנחנו מכירים את הלשון של העם, כפרת עוונות, איסורים מכפרים, כלומר אני מקבל. ומי שמקבל את דינו של הקדוש ברוך הוא באהבה, ממילא הוא הופך מצרה לרצה. כי למה הקדוש ברוך הוא מייסר את האדם? הקדוש ברוך הוא מייסר את האדם על מנת להחזיר אותו למוטב, על מנת לתת לו זכויות, להוריד את המקטרגים. מגיע לו עונש, בסדר, אני מטפל בו. והוא מתחיל לטפל. ואם האדם מתעורר, אז גמרנו, אז יש לו כבר זכויות. איפה אנחנו לומדים את זה? אנחנו לומדים את זה בסבב היקרא, שאנחנו מדברים על פרשיות המצורה. סוגים שונים של צרה. סוגים שונים של צרעת, אנחנו רואים שזה מתחיל קודם כל רחוק מאוד מהאדם עצמו. זה מתחיל בבית. נגיע בית. טוב, אז לוקחים אבן מהבית, מוציאים, שמים אחר ונגמר. כלומר, אם האדם עשה תשובה והבין שיש לו נגע בבית, והוא מתקן אותו, אז זה נעצר שם. האדם לא מבין, אז גם הגיע למצב שעושים לו את הבית אם צריך. אבל עדיין רחוק ממנו. זה רכוש. איך אומרים היום? כסף בא, כסף הולך. בסדר, אז יבוא כסף במקום אחר. אבל אם האדם גם את זה לא מבין, אז זה כבר מתקרב. יש צרעת הבגד. הוא בא לבוש את הבגד שעליו, הוא רואה צרעת, זה כבר קרוב יותר. אז אם האדם נעצר שם, אז בסדר. אבל אם חד ושלום אדם לא נעצר כבר שם, אז יש צרעת הגוף, אז זה פוגע בגוף שלו. כלומר, למעשה הקדוש ברוך הוא יוצר תגובות איטיות, לאט, 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 על מנת שהאדם לא יצטרך לסבול באמת בכאב גדול, אלא לעורר אותו. כאב ראש, זה לא סתם. שכואב הראש, אומר, אופ, צריך לעשות תשובה על משהו. מה? כל אחד לפי חשבון שלו. אבל אנחנו מתייחסים על זה ככאב ראש, כסיבה לקחת אקמול. זהו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מייסר את האדם בדברים קטנים. מסופר בגמרא על כל מיני איסורים שהיו לרבי יוחנן, שהיה מתייסר הרבה. אבל לא היה מתייסר איסורים של אהבה. אבל רבי חיים ויטל כותב, בשם מורו הגדול, סוג של איסורים פשוטים, 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 שאנחנו לא חושבים שהם איסורים. אומר רבי חיים ויטל, שאם אדם מכניס את היד לכיס, והוא רוצה עכשיו להוציא 10 אגורות, ויוצא לו שקל, זה איסורים. תגיד, איזה איסורים זה? הוא אומר, זה פשוט. משום שאם הכל היה בסדר, היה יוצא 10 אגורות, כי הכל בהשגחה. אבל אם אתה צריך לעשות עכשיו עוד פעולה, זאת אומרת שהרצון שלך לא מתבצע. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שים לב. אתה לא עושה מה שאתה רוצה, וזה לא מצליח לך מה שאתה רוצה, כי ההשגחה שלי עליך עכשיו, יש קפידה. אז אני מסתיר את עצמי ממך, כבר יש תקלה. אז אם אדם מתעורר מזה, אז גמרנו, זה נעצר שם, בלי כאבים, בלי איסורים, בלי כלום. עוד פעולה. עד כדי כך. אנחנו כל כך לא שמים לב לזה. אני יודע, לפעמים אדם יכול לבחון את עצמו. יש לאדם צרור מפתחות. לבית, למכונית. ואם אדם נאמר, יש לו גם כמה וכמה מפתחות לאותו מקום. והוא שם לב, ולפעמים הוא לוקח את המפתח, והוא סתם בוחר, וזה מיד מתאים. ולפעמים הוא צריך לבדוק עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. מה, למה זה כך ולמה זה כך? למה פעם אחת אתה מיד מוציא וזה פותח והכל בסדר? פעם השנייה לא. הרי אין סתם דברים קורים בעולם. אלא שבזמן שזה הצליח, הקדוש ברוך הוא שמח איתך. ובזמן שלא, הוא מסתדר ממך. אז כבר יש תקלה. כך אומר רבי חיים ויטל. לכן, זה מה שכתוב בפרשה שלנו. כתוב בפרשה שלנו, ויגש אליו יהודה. ויגש אליו יהודה אין מי. אומר הסבא הקדוש, ניגש אל הקדוש ברוך הוא. ויגש אליו זה איש. יהודה, כל ישראל. כל אחד ואחד מאיתנו צריך ללמוד. אליו למי? לקדוש ברוך הוא. מתי? כשהוא מתפלל. הוא בא להתפלל. ואז מה הוא אומר? והוא אומר בי. כלומר, איתי. אדוני, זה השכינה הקדושה בוודאי. אנחנו יודעים שאדם יהודי מתפלל, שכינה עומדת מולו. כוונת תפילת 18. 10 שנכנסים לבית המדרש, או לבית הכנסת, שכינה מגיעה איתם. זה ממש מימוי. זה איתך. כי ככה באמת, דרך הצדיקים עובדי השם. להיות מצד אחד בהכרה ברורה, שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל דבר ובכל מצב, ואנחנו כשמתפללים, בוודאי ובוודאי, שהקדוש ברוך הוא איתנו. בוודאי. לכן יש הלכות שנפסקו, שאסור לעבור בדלת אמות, שמי שמתפלל, אלא אם כן יש משהו גבוה יותר מעשרת טפחים שמפריד בינו לבינך. אז אם למשל מישהו עומד פה לפני התיבה מתפלל 18 ומישהו עובר אחרי התיבה, זה מצוין, זה בסדר גמור. אבל אם עומדים בבית הכנסת, צריך להשתדל מאוד לא לעבור בתוך 400 שמתפלל. יש מהאחרונים, יש גם דיון בראשונים, מה קורה במקום שיש הרבה מתפללים, האם זה באמת כן אפשר. אבל בעיקרון צריך להקפיד, לא לעבור בתוך 400 של מתפלל. תמתין. אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שכל מי שמגיע לבית הכנסת, והוא מגיע קצת מאוחר, יש מסדרון, וכולם שם עומדים, אז לא לעמוד עם פנים שיש עוד רווח, אלא להצמד לקיר. שאז מי שצריך לעבור, עובר מאחורה, וזה בסדר. אבל לא שיעבור מקדימה. זה הלכות שנפסקו בגלל העובדה שקודש ברוך הוא נמצא עם יהודי שמתפלל 18. זה עובדה, ממש, הוא שם. לכן צריך לשים לב על זה. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני. כלומר, כל יהודי צריך להגיד, הדברים תלויים בי, והקודש ברוך הוא איתי. ולכן בואו נראה איך הדברים מסתדרים בעלון שלנו. אנחנו יודעים שבתפילה, ודיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים, בתפילה שלנו אנחנו עולים. אנחנו מתחילים מקומה נמוכה, מקומה הראשונה, וזה ברכות השחר עד ברוך שאמר. אנחנו אומרים קורבנות, ואחר כך מגיעים להודו, ברוך שאמר, שם אנחנו עולים בניין אחד, קומה בבניין. גמרנו את זה, מתחילים ברוך שאמר. כשאנחנו מתחילים ברוך שאמר, למה יעשה? אנחנו פותחים את הדלת ונכנסים לקומה השנייה. ואנחנו נכנסים, מטיילים בקומה השנייה. אומרים פרקי תהילים שדוד המלך כתב. וזה מפרק לפרק, מפרק לפרק, אנחנו עולים. עד שאנחנו גומרים את השתבח. כשאנחנו גומרים את השתבח, אנחנו פותחים דלת לקומה השלישית. עולים לקומה השלישית, ושם שוב פעם אנחנו מטיילים. יש לנו את ברכות קריאת שמע. ולאחר מכן, יש לנו גאל ישראל, שאז אנחנו פותחים את הדלת ונכנסים לקומה הרביעית. ארבע הקומות הללו זה ארבע עולמות. הקומה הראשונה זה עשייה, הקומה השנייה זה יצירה, כי אנחנו יוצרים. שימו לב על מה משורר דוד המלך, על כל היצירה, על כל מה שיש בעולם, שהוא משבח ומעלל את הקדוש ברוך הוא. וזה הפרקים שאנחנו אומרים בתהילים שם. הכל השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. ולאחר מכן ברכות קריאת שמע. וברכות קריאת שמע אנחנו בעולם בריאה. ולאחר מכן אנחנו מגיעים בעולם האצילות שזה תפילת 18. זאת אומרת אנחנו רואים שבתפילה יש שני פנים.
ואיך השמע?
שמע זה בבריאה. קריאת שמע, מי יוצר עובר חושך ועד גאל ישראל זה עולם בריאה.
איך אנו בעולם האצילות? ולא משפיעים עליו?
אנחנו משפיעים עליו לא בחטאים. אנחנו משפיעים עליו בתפילה. בדברים הטובים אנחנו מגיעים גם לשם. אבל באבונות לא. כי שם האור כל כך נקי וזך, שכל מה שמגיע שם מיד מתבטל. לכן אנחנו לא משפיעים שם. הדברים הטובים כן מצטרפים לאור של הקודש בור. אז אין שום בעיה. לכן אנחנו רואים שבתפילה יש שני צדדים. אנחנו יודעים שכל דבר בעולם, כל דבר בעולם, בנוי על שני מישורים שתופסים בכולם, בכל דבר שלא יהיה. כל מבנה בעולם חייב להיות לו התאמה, כי אחרת הדברים לא מתאימים. כל דבר שאנחנו עושים ומחפשים את המתאים, חלק לחלק מחברים נהיה גוף. צומח, יש לו את הרכבים שלו שיתאימו אחד לשני. אנחנו לא יכולים לחבר דברים שלא מתאימים, כי הם לא מצליחים. גם בתפילה זה כך. בתפילה יש ייחוד תחתון, אנחנו קוראים את זה ייחוד של הנקבה. למה נקבה? כי האישה היא זאת שמקבלת מהזכר, ויש לצד של הזכר, הוא זה שנותן. ככה גם נברא העולם. העולם נברא בשני דרכים. צד שמקבל וצד שנותן. זכר ונקבה. ויגש אליו יהודה ואני קורא בפנים. כי יהודה הוא סוד הנוקבה. יהודה, שורש יהודה, מאיפה בא שמו של יהודה? מי נתן לו את השם יהודה? אמא שלו, לאה. הפעם מודה את השם. כלומר, למעשה הוא סוד, השורש של שמו בא מצד הנוקבה, מצד האמא. לא מצד האבא. כי אנחנו רואים את זה בנימין. רחל קוראת לו לפני שהיא מתה, בן עוני, ואז כתוב, ויעקב קרא לו בנימין. אנחנו רואים שיעקב קורא שם. זאת אומרת שכל מקום שלא קרא יעקב, השם הזה הוא מצד של האמא, מצד הנקבה. ויעקב קורא לבנימין הוא מצד הזכר. זאת אומרת שזה התפילה. יוסף, יוסף קוראת לו אמא שלו, והוא מצד הנוקבה. אבל איך היא אומרת? יוסף לי השם בן אחר. זאת אומרת שלמעשה אנחנו רואים שיוסף מבחינת רחל, שהיא עיקר הבית, מה הוא עשה לה ברגע שהוא נולד? גאל אותה מעקרות, מהחרפה שהיה לה. כלומר מבחינתה יוסף הוא צד של גאולה. לכן אנחנו רואים בפרשה שלנו, משמענו הכתוב שיהודה שמצד הנוקבה, מצד המקבל, ויוסף מצד הנותן, ויגש אליו יהודה. יהודה שהיא הנקבה ניגשת אל הזכר, אל יוסף, כדי להיות מחוברים, כדי לגרום לזיווג עליון, כדי להתחבר. ולכן כשיהודה ניגש אל יוסף, מה קורה ליוסף? מה אנחנו נקרא בפרשה? ולא יכול יוסף להתאפק. בכל זמן שהיה דין ודברים וויכוח, אז יוסף מחזיק מעמד. אבל ברגע שיהודה בצד הפנימי והעמוק הוא רוצה להתחבר כדי לסמוך גאולה לתפילה, כדי שתפילתו של יהודה שמכין את עצמו כמו שאמרנו מצד אחד למלחמה, מצד שני לתפילה, אבל כשיוסף מבין בעומק של הדברים שיהודה בא להתחבר איתו לגרום לזיווג שלם, הוא לא יכול להתאפק. ואז הוא מתגלה לאחד. ולכן גילה להם. מה הוא מגלה להם? אני יוסף, העוד אבי חי. כלומר, למעשה, שימו לב מה הוא שואל. על מי הוא שואל? על האבא. כי האמא נפטרה, נכון? אבל אנחנו יודעים שהוא גדל כל חייו אצל בלהה. היא הייתה אמא שלו. כשהוא חולם את החלום ואומר, האבא ואמא ואחד עשר כוכבים, אז מיד המפרשים קופצים ואומרים, איך יכול להיות? כבר אכן נפטרה מזמן? אז איזה אמא הוא מדבר? אומרים, כן, בלהה. כי היא אימצה אותו כבן. ולכן הוא אומר, הוא יכול לשאול מה שלום אמא. לא, כי הוא מצד הדוחה. הוא קודם כל שואל מה שלום אבי. אם אתה רוצה עכשיו להתחבר איתי, אתה רוצה שיהיה זכר מנקבה, אתה רוצה לסמוך גאולה לתפילה. אז מה שלום אבא? הוא חי? עדיין יש חיות בזיווג הזה שכל כך הרבה שנים היה פירוד? בכל כך הרבה שנים אתם בארץ ישראל ואני כאן בגלות, האם יש אפשרות לחבר? ולכן כשהוא מתקרב אליו ויגש, מיד הוא נשבר והוא מגלה להם את מה? את המוחין הללו, את העומק של כל מה שקרה פה. כי אנחנו באמת רואים בפרשה דבר מאוד מעניין. יוסף מנסה לשדל את האחים ולהגיד להם, תראו, הכל בהשגחה עליונה, השם שלחני לכאן, וזה בסדר, ואני לא כועס עליכם, ואני הבנתי את העומק של הרעיון, והכל בסדר, אין בליבי עליכם כלום. זה בפשט. אבל פה, מסביר להם יוסף את העומק של כל הרעיון, במאמר הנפרד שצירפתי לכם, אולי קטע קטן ממנו נקרא בהמשך. אבל הרעיון הגדול, שעל זה נוכל לפרש את הפסוק שלנו הראשון בפרשה, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. ואל יחר אפך בעבדך, כי כמוך כפרעה. למעשה כאן יהודה מביא לנו סדר, איך לגשת לתפילה ולבקש מהשם שיושיע. לא, לאדם, כל אחד ואחד. בואו נראה סדר התפילה. אמר האדמו"ר, זכר צדיק לברכה, כי בזמן שאדם רוצה ללכת על דרך האמת, ומי לא? כולנו רוצים ללכת על דרך השם, דרך האמת, שאמת נקראת לשמה. מה זה אמת? שזה יהיה לשמה. לימוד תורה לשמה, תפילה לשמה, ציצית לשמה, כל מצווה שאנחנו עושים זה לשמה. לא כדי שאנחנו נזכה לחיי עולם הבא. אף אפי שגמרה מפורשת אומרת, שאדם אומר, הרי אני נותן צדקה זו על מנת שיזכה לחיי עולם הבא, צדיק גמור. כן, זה דרך עבודה, זה בסדר. אבל אנחנו רוצים יותר. אנחנו רוצים להיות מאלה שאומרים, אנחנו עושים את זה לשם המצווה, בלי החשבון מה אני מרוויח מזה. כלומר, אם הרווחתי, בסדר. אבל אני לא עושה את זה בשביל הרווח. אני עושה את זה כי כך השם רוצה. לכן, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, שאז אדם רואה שהוא רחוק מן האמת. אם אדם באמת רוצה ללכת בדרך האמת, אז הוא מבין מה הדרך והוא מסתכל על עצמו. ואז הוא אומר, רגע, אני לא הולך בכיוון באמת של האמת האמיתית שאני מעוניין בה. כלומר, יש לנו פתאום שני צדדים, כמו שאמרנו, שכל העולם בנוי על שני צדדים. מתי אדם קשה לו ללכת על דרך האמת? בואו נחשוב רגע על הנפש, פסיכולוגיה של הנפש. אדם שמוכן לקבל מאחרים, להקשיב לאחרים, ממילא הוא כאילו בצד של לקבל הנוקבה. אדם שמוכן לקבל זה אדם שאומר, יכול להיות שהוא מבין יותר ממני. יכול להיות שהאדם הזה ראה משהו שאני לא ראיתי. יכול להיות שהוא מבין משהו שאני לא מבין. אז בסדר, אני מוכן לשמוע. לפחות לשמוע. אני מוכן להקשיב. אולי הדרך שאני הולך בה היא לא נכונה. והוא כן יכול לתת לי עצה טובה. למה לא? זאת אומרת, זה מה שנקרא להיות מקבל. אדם שלא מקבל, אדם שלא מוכן להקשיב, והוא חושב שהוא רק מה? יכול לתת, רק להשפיע, ממילא הוא יוצר קיר, חומה, בינו לבין מישהו רוצה להשפיע לו. כי לא יכול להיות שאדם רק יגיד, אני יכול להגיד לך את הכל, ואני מושלם בכל השלמות, ואצלך חסרונות. אנחנו רואים את זה בנביא, בנביאים הראשונים. אחד הספרים, ספר השני בנביאים, ספר שופטים. ומעניין מאוד, אנחנו רואים בדיוק את אותם המילים במגילת רות. ואי בימי, נו, שפוט השופטים. זה מוזר. בעברית זה קצת מוזר. היינו יכולים לומר, ואי בימי השופטים, כמו שכתוב, ואי בימי המרפל. מה? מה העניין? ויהי בימי אחשוורוש. למה שפוט השופטים? אז בעברית אפשר היה להסביר את זה, שזה היה בימים שהשופטים שפטו. בסדר. אבל יש ביאור אחר לגמרי שמעמיד אותנו במצב שמסביר את כל ספר שופטים כולו. מי שלמד את כל ספר שופטים יודע שעם ישראל שם נוהג בכפיות טובה מסוימת כלפי קודש בור. מצד אחד, שיש להם שופט, שמציל אותם ממדיין, מארם, מאדום, מכל האויבים שמסביב, אז הם עושים את רצון השם. אחרי שאותו מנהיג מתלק לעולמו, הכל נגמר, הולכים עובדים לעגל, עובדים לאלילים, כל אחד נהיה אדם חופשי לחלוטין. אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת, זה באמת משפט שמופיע פעמיים בספר שופטים. המשפט הזה, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת, שלמעשה יש כפיות טובה של עם ישראל. אז לכן אומרים, מה זה שפוט השופטים? שהיה בא בן אדם, תופסים אותו, גנב. תביא אותו לבית הדין. יושב לו שם איזה אחד, שידוע שהוא שופט, אומר לו, אדוני, למה אתה גנב? אומר לו, למדתי ממך. גם אתה גנב. לכן אומרים, שפוט השופטים, ששפטו את השופטים. כי האנשים הללו לא היו מוכנים לקבל. הם רק רצו, אנחנו נגיד, אנחנו נקבע, אנחנו נעשה הכל. וידוע הוא שהצדיקים האמיתיים, אנחנו רואים את זה אצל כולם. כל צדיק אמיתי וגדול תורה אמיתי, יש לו מישהו שהוא מקבל עליו, שיותר גדול ממנו בעיניו. שהוא הולך אליו, שהוא מתפלל, שהוא מתייעץ, כי הוא לא רק נותן, הוא גם צריך לקבל. אין הבור מתמלא, מחולייתו, הוא לא מתמלא מעצמו, הוא צריך גם לקבל. לכן, אומר האדמור, כאשר אדם רואה שהוא רחוק באמת, זה רק כאשר הוא מוכן להיות גם מקבל. אני זוכר שבאנו פעם אחת אל האדמור זצ"ל עם יהודי יקר, קוראים לו רב אלון, ובאנו, הוא בא לדבר עם האדמור, ישבנו יחד, דיברנו כל מיני דברים, ואז זה עבר לעניינים קצת של דברי תורה, והאדמור אמר איזה פסוק ואמר איזה גימטריה כך וכך, והמשכנו כאילו רגיל, ורב אלון ככה המשיך, זה היה פעם ראשונה או שנייה שהוא היה אצלו, אז אמר לו, רגע, אני לא מבין, אני עכשיו אמרתי גימטריה, אולי תבדוק, תיקח עיפרון, תיקח נייר. הבאתי לו עיפרון ונייר והוא התחיל לבדוק, וזה יצא בדיוק כמו שהאדמור אמר. אז הוא שאל, רגע, אבל הרב, זה יצא בדיוק כמו שאמרת. הוא אומר, בסדר, אני יודע מה אני אומר, אבל תבדוק, אולי, אני לא משה רבינו, אולי אתה יכול להגיד לי שזה לא בסדר, אולי משהו לא נכון, תבדוק. כלומר, יש רצון לקבל, אני מקשיב, נכון שאני אדמור, נכון שאני רבה, אבל אני מוכן לשמוע. הרבי מחב"ד, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה הולך לאוהל הרבה, היה מתפלל, היה מבקש סייעתא, והוא השפיע על כל העולם כולו, כל כדור הארץ מושפע ממנו. אבל לא, הוא לא מחזיק מעצמו, יש לו מקום שבו הוא הולך לקבל סיוע, אני צריך לקבל. זה ייחוד עליון וייחוד תחתון. כאשר האדם אומר אני צריך לקבל, זאת אומרת שהוא מעמיד את מי שנותן לו יותר גבוה ממנו, כי דרך שנותנים זה מלמעלה למטה. אני חייב לקבל, אז אני צריך להוריד את הגאווה שלי כדי להסכים לקבל ממישהו אחר, כי אחרת מה פתאום שיגיד לי מי הוא. לכן הרעיון של לקבל זה עבודה על האישיות של האדם. להגיד, נכון, זה מה שעושה יהודה, אני מלך, אני יודע שאני מלך, אבל כרגע יש לי מלך אחר שמולך. אז ויגש אליו יהודה, אני ניגש, ולא פותח במלחמה, ולא ישר נאבק. לכן ממשיך האדמו"ר ואומר, למה כל זה? כי יהודה נקרא מה? היה מלך, נכון? ואיוב יהודה היה מלך, אנחנו בני מלכים, יהודים הם בני מלכים. אם זה בני מלכים, כשאנחנו רואים מלך, יש גם את המילה מה? מלכות. מידה של מלכות. כי אנחנו רואים במלך יש לו מלכות. איזה עוד דבר נקרא מלכות? אתם ככה מנסים אולי להיזכר. יש בתנא דבי אליהו, יש מאמר בזוהר שמופיע ואנחנו אומרים, מלכות פה, תורה שבעל פה קרינן לה. מלכות של הפה, מה זה? זה התורה שבעל פה. ולכן היא נקראת בעל פה. כי מלכות לא יכולה להיות סגורה. מלכות צריכה להיות משפיעה על הכל. לכן היא בעל פה. הבעל פה הוא לא כתוב ורק המילים במסגרת של דף. הבעל פה הוא בעל פה, אין לו גבול. לכן המלכות היא בעל פה. שאפשר לדבר ולדבר ולהשפיע ולהשפיע. אבל שימו לב, כי המלכות גם נקראת כנסת ישראל. אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בזוהר. אבל רבי חזקיה פתח ואמר, מדבר על השושנה, ממש מאמר הפתיחה של הזוהר. אבל שם הוא מדבר על השושנה שרומזת לכנסת ישראל. והשושנה שהיא רומזת לכנסת ישראל, למה היא רומזת לכנסת ישראל? כי השושנה היא בין החוכים, כמו שכתוב בשיר השירים. המלכות, השושנה הזו, היופי הזה של ישראל בני מלכים, לצערנו הרב נמצאים בין החוכים, בין הקוצים, בגלות. בגלות של הנפש, גלות של הלב, גלות של המחשבה. לא רק הגלות בחוץ לארץ, כי אנחנו בארץ ישראל ברוך השם. אבל עדיין יש גלות. אין עדיין בית מקדש. אז זה סוג אחר של גלות, גלות רוחנית. אנחנו בארץ, נכון? אבל גם משכן אין לנו. כלומר, בזמן שהיה משכן, ושכנתי בתוכם. אחר כך מקדש, יש בית מקדש. אבל היום אין לנו לא מזה ולא מזה. אז מה המקום היחיד שכן יש לנו לאחוז בדבר הזה שנקרא כנסת ישראל? המלכות. שכולנו בני מלכים. כולנו בניו של מלך מלכי המלכים. ואם אנחנו בניו של מלך מלכי המלכים, את בן מלך הוא בפוטנציאל מלך. כי בדרך כלל, אחרי המלך בא בנו. ואנחנו בני מלכים. לכן אמר האדמו"ר, זה הכלל של כל נשמת ישראל. מה שאנחנו רואים עכשיו בפגישה השבת בין יהודה ליוסף. לכן כל אחד ואחד נקרא בשם מלכות, אנחנו. כל אחד ואחד. יש בנו משהו מן המלכות. אחד הדברים הכי בולטים, אפשר להבחין בזה, שכל יהודי בביתו, מה הוא חושב, מה הוא רוצה להרגיש? להיות כל איש סורר בביתו, מדבר כלשון עמו, מלך בביתו. זה המלכות הקטנה שלו. ולכן באמת, האבא, הוא אמור להוביל את הבית. האבא הוא אמור להיות מלך הבית. כי הוא אמור להיות זה שמשפיע על הכל, על כל הבית. לכן כל אחד ואחד מאיתנו, יש בו משהו מן המלכות.
המלך הוא המשפיע או שהוא...
המלך הוא המשפיע, הוא נותן לכולם.
אז למה הוא מלך? כי המלך זה מלכות.
נכון, מצוין, שאלה מצוינת. גם המלכות במידות, בספירות, אין לה מדידי כלום, נכון? אבל מה היא עושה עם כל מה שהיא קיבלה? מזינה את כל מה שהיא מצבית.
גם יהודה הוא מצד המקבל, מצד המקבל או לא מצד המשפיע.
נכון, יהודה מצד המקבל. עכשיו, תכף. יפה. ולכן, תכף נמשיך הלאה ונענה על השאלה שלך. ולכן, כל אחד ואחד מאיתנו נקרא מלך. וכשאדם הולך להתפלל להשם, שיקרב אותו לעבודתו האמיתית, שהיא נקראת אמת, סוף דברך אמת, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אנחנו גם מדברים אמת, אז נדבר אמת. אתה אמרת, וזה מופיע בגמרא, בראתי יצרה, בראתי תורה, תבלין, זו האמת. כלומר, למעשה יהודי שבאמת רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת איך להתקרב. זה לא רחמה להגיד, נו, עכשיו תהיה יהודי טוב, תתקרב. אבל ישאל אותך כל יהודי פשוט, בסדר, אני מוכן, איך? אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך איך. אני בראתי את היצר הרע, אבל אני גם יודע, בגלל שבראתי אותו, מה לא עובד אצלו, מה מגרש אותו, ממה הוא בורח. בראתי לו תורת בלים, זה האנטי שלו, זה האנטי תזה. זאת אומרת שבתורה יש את כל הכללים והחוקים והדרכים כיצד להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי יש מין טבע לאדם, ודיברנו על זה לפני כמה וכמה שבועות, שכל מה שנהיה ישן, כל מה שהוא מתרגל, אז זהו, הוא כבר לא מתרגש ממנו יותר, הוא לא מתלהב. ואז הוא מאבד את האנרגיה, את החשק, והוא מוצא אלף ואחת סיבות לא לעשות. ואם הוא כבר חייב לעשות, אז זה נבך, זה טוב, לצאת ידי חובה. אבל התורה אומרת לאדם, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. בכל יום ויום אנחנו אומרים בתפילה בעצמנו. יוצא אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. המחדש בטובו בכל יום, מעשה בראשית, אנחנו אומרים ולא שומעים אולי. הקדוש ברוך הוא למעשה כל יום ויום, בהשגחה פרטית ובהשגחה כללית, פועל חידוש. ואנחנו רק מתיישנים. יש דבר אחד שהוא טוב כשהוא מתיישן. זה דעת זקנים, חוכמת זקנים, זהו. זה הדבר היחיד שכשהוא מתיישן זה כמו יין ישן. זהו, הוא נהיה יותר טוב. אבל כשאנחנו מדברים על דעת זקנים, מה זה דעת זקנים? זה ניסיון חיים, שאנשים כבר למדו באמת מה נכון ומה לא נכון, ואנחנו יודעים המציאות חיים, המציאות של האנשים, שמה שמעניין בחור צעיר בין 20, 30, 40, זקן בין 60, 70, 80, כבר לא כל כך מעניין. זה כבר הוא נמצא במחשבות אחרות. מה קרה? זה אותו בן אדם. כי הוא, ככל שהזמן עובר, הוא מתחיל באמת להרגיש, תשמע, זה חבל על הזמן, זה בזבוז זמן, תועלת אין מזה. הוא מתחיל באמת להתקרב אל האמת. ולמה הוא מתקרב אל האמת? כי בגיל 120, האדם מגיע להיפגש עם האמת. אז בסופו של דבר, ככל שהאדם הולך ומתקרב אל 120, הוא מתחיל להכיר באמת, בעובדות חיים. זקן זה זה שקנה חוכמה. חוכמת חיים וחוכמת התורה, שהם משולבים יחד. אז זה קנה חוכמה. לכן, אומר האדמור, קודם כל אדם צריך לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו בתפילה, אני מודה לך, אני יודע שבראת היצרה, אבל אני גם יודע שנתת לי את הדרך איך להתמודד איתו, שזה בתורה. אם כן, מה נשאר? הבנו, התחלנו להתפלל. אומרים לקדוש ברוך הוא, נו, נכון, האמת שנתת לי תורה. והאמת שדרכה אני יכול להינצל. אבל עכשיו, בעובדה, זה לא עובד. זה לא הולך, נו. פה אני שוכח לברך, פה אני ממהר, אני מפסיד זמן תפילה, כל מיני עניינים. בעובדה אני רוצה מאוד, בעובדה אני יודע שיש תורה, אני הולך לשיעורי תורה, אני הולך, אני באמת הולך. אבל ביום יום זה לא מסתדר. אז זה השלב הבא. אמר האדמור, אם כן, מה שאני מבקש ממך, קדוש ברוך הוא, שתיתן לי את האור של התורה. כי בתורה אנחנו יודעים שנאמר עליה שאם אדם זוכה, אז היא שם חיים. ואם אדם חד ושלום לא לומד את התורה שבעל פה ושבכתב, על מנת שהיא תיתן לו את הכלים לעשות את רצון השם, אלא כדי שיקראו לו חכם, כדי שיקראו לו רבי, כדי שיקראו לו רב, כן? אלא הוא רוצה להשתמש בתורה בשביל טובתו האישית, נעשית לו סם המוות. הוא יקרא אותו דבר, הוא יגיד בראשית ברא אלוקים, הוא יגיד ויגש אליו יהודה, אבל ההבנות שלו, בשכל העמוק, בפנימי שלו, יביאו אותו לכפירה יותר ויותר ויותר. כי האדם משתמש לא נכון בתורה. משל למה הדבר דומה? זה פשוט. שני יהודים, לא עלינו, חולים באותה מחלה. בדיוק אותו דבר. שניהם הולכים לאותו רופא, שהוא מומחה במחלה הזו. נכנסים לרופא, הרופא בודק את א', בודק את ב', אומר, תשמע, אתה צריך לקחת את הסירופ הזה. רפואה שלמה. היהודי הזה הולך, נכנס השני, אומר לו, הנה, קח אותו סירופ, גם חבר שלך היה לו פה. אז אם ייגמר לך, תיקח ממנו, כי יש לו בקבוק גדול. אותו דבר. שני יהודים הולכים הביתה, זה לוקח את הסירופ ומתרפא. וזה לוקח את הסירופ ונהיה יותר חולה. מה קרה פה? זה אותו דבר, הכל אותו דבר. אלא, שהיהודי הראשון עשה בדיוק מה שהרופא אמר. שאחרי שאתה לוקח את הסירופ, אתה צריך לאכול לחם, אתה צריך לאכול איזה פרי מסוים, כי הסירופ הוא חריף. ואז צריך שבקיבה יהיה אוכל. השני היה לוקח את הסירופ וזהו. נהיה חולה יותר. כי למעשה, התורה היא תורת חיים. אבל מי שמשתמש בה לא נכון, בשביל הכבוד שלו, היא מתהפכת לו. היא הופכת להיות סם המוות. לכן, אדם צריך להתפלל, כדי שהקדוש ברוך הוא בשלב השני, יגיד לו, אני רוצה לזכות לאור האמיתי של התורה. שיהיה לי סם חיים, שאני אחיה ממנה. והוא לא בגלל שאני צריך גדלות מוחין, להיות איזה חכם ולדעת הרבה. פרופסור, אני יצא לי פעם להתווכח עם איזה דוקטור בפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים בנושאים שביהדות. ואני רוצה להגיד לכם שלפעמים חשתי שאני נמצא בתוך כדי הוויכוח עם איזה חברותה ככה חריף ובקי. באמת היו לו ידיעות גדולות מאוד ביהדות ובתורה וגם בספרי קבלה. הוויכוח בינינו היה כמה שעות. פשוט היה בקי, ידע מה הוא אומר. כשסיימנו את הוויכוח, אמרתי לו, יש לי רק שאלה אחת, לשאול אותך. כל מה שאתה למדת, וכל מה שאתה אמרת לי, אלה דברים באמת אמיתיים. אתה מאמין בזה שהם אמיתיים? אמר לי, כן. אחרת, למה הייתי לומד אותם? אמרתי לו, יש לי שאלה. למה אצלי זה גורם שאני יותר אקפיד במצוות, שיותר אני אשתדל, ואצלך זה נהיה הפוך? יש לך הסבר? פילוסופי. הרי זה אותה מילים, זה אותה תורה, זה אותו ספר. אז למה עליך זה לא משפיע כלום, אלא רק הפוך? ואצלי זה משפיע. הרי אמרתי לו, ממה נפשך? אם אתה באת ואמרת לי, והתווכחת איתי בדברים שבתורה, אז תסביר לי את הפסוק. כתוב בפסוק, והיה אם שמוע תשמעו, כל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתם את הארץ בעיתו וכו'. כלומר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא קשר קשר חזק בין אהבת השם, בין קיום המצוות לבין הפעולות הגשמיות. זה גשם, זה פרנסה, זה בריאות. זה לא אומר לך כלום? זה לא מזיז לך שום דבר? אתה רואה את הקשר הזה או לא רואה? אמר לי, כן, זה כתוב. אמרתי, נו, נו, ו... כלומר, מה עכשיו? אם אתה מבין שזה מה שכתוב וזה מה שנכון, למה זה לא משפיע לך כלום? אין תשובה.
רק שנייה, הוא חילוני או דתי?
לא דתי.
אז הוא לא מאמין שזאת אמת?
לא, הוא אומר שהוא מאמין. הוא מאמין, הוא אומר, זה אמת, אני יודע שזה אמת.
ואתה מאמין שהוא
כן,
מאמין?
כן, רגע. אז הוא השתתק, הוא לא ענה. הוא לא ענה, רגע, הוא לא ענה. ואז אמרנו, אוקיי. עכשיו יש לי שאלה הבאה, אני ממשיך לשאול. זה שאתה לא עונה, זה אומר שתי אפשרויות. או שאתה לומד את זה סתם כמקצוע, כי זה מקצועי בשבילך, אז בוודאי שמי שלומד מתמטיקה לא צריך להיות שבר עשרונים אחר. הוא לומד מתמטיקה כי זה מקצוע. אז עכשיו אני מבין למה זה לא משפיע. או שאתה האמת מאמין, אבל אתה לא מוכן לשאת באחריות. ואז אתה מעדיף לא להתעסק עם זה. ואז הייתה שתיקה גם כן. יצאתי משם בשתיקה. אני לא יודע מה הוא עשה עם זה אחר כך. אבל התורה יכולה להיות סם מוות למי שלא רוצה להבין שהיא החיים. היא מקור החיים. היא זאת שנותנת לאדם את הכל. לכן המשיך ואמר האדמור, לכן אומר יהודה, כשהוא ניגש אל יוסף, שמבחינת יהודה לפני שמתגלה יוסף, מי הוא? מי הוא יוסף? שליט מצרי בלתי מזוהה. מצרים עומק הקליפות. רצה להילחם בו. ולכן, תכף אנחנו נגיע. לכן הוא אומר, והלכה ריפך בעבדך. למה? מטעם כי כל האור התורה שאני מבקש, זה לא מותרות, אלא בחינת הכרח. זה שעכשיו אני דן איתך ומתווכח איתך על בנימין, זה על מנת להוציא מכאן את בנימין ולהוציא מפה את כל הקדושה שיש במצרים, כי אנחנו יודעים שאותם הטיפות שיצאו מהאדם הראשון לאחר החטא שהוא כעס על חווה ועזב אותה, התרחק 120 שנה, לא היו הייתה, הם התגלגלו למצרים. אני עומד להוציא את זה מכאן, אדוני השליט, ולהשאיר את מצרים כמצולה ללא דגים. כי כל החיות של מצרים זה בזכות זה. כל זה שמצרים היא מעצמה ויש לכם את הכל, זה בזכות אותם טיפות זרע של אדם הראשון. ואדם הראשון היה יציר הקדוש ברוך הוא. על זה אני מדבר איתך. לכן אל תיחס עליי, כי הקש שלך הוא בכלל לא בכיוון. אין בינינו ויכוח עכשיו על בנימין הגוף. אנחנו מדברים על השורש, על הקודש. אז אל תכעס, כי אתה בכלל לא מבין על מה אני מדבר איתך. כשיהודי ניגש להתפלל לקודש ברוך הוא, על אותו רעיון, הוא רוצה לבוא לקודש ברוך הוא ולהגיד, ריבונו של עולם, אני צריך את התורה לא בגלל מה שהיא תיתן לי, אלא אי אפשר בלעדיה. זה הכרח. אני לא צריך את כל מה שמסביב גדל בה ושאני אהיה חכם. לא, אני צריך אותה כי אי אפשר לחיות בלעדיה. לכן, כי כמוך כפרעה. עכשיו, בעניין הזה אנחנו יודעים שיש שני מלאכים בעולם, שאנחנו מכירים בפסוקים, ברעיונות. יש מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ויש מלך זקן וכסיל. זה יצר רע. גם היצר רע קוראים לו מלך. והוא מכונה היצר רע פרעה הרשע. אומר לו יהודה ליוסף, כי כמוך כיצר הרע, במילים אחרות. אתה למעשה התגלמות של יצר הרע בעולם הזה, בעולם הגשמי. אתה מלא חוזק, מלא עושר, אתה שולט על הכל, אתה בעל הבית. על פיך אישה כל עמי. וואה. איש לא יזיז את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. אתם יודעים מה זה? בן אדם רוצה לו כך, הוא צריך אישור מיוסף. יש חותמת, הוא צריך שלם. יש לו קבלה. אישור, להזיז את היד. איש לא יזיז את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. כל תנועה שנעשתה במצרים, אתה צריך לקבל קביל מיוסף. מה אתם חושבים, יוסף עשה את זה בחינם? הרי יוסף, אחרי שגמר לאסוף מהמצרים את כל הכסף, ואת הבתים, ואת הרכוש, ואת... עד שהם נשארו הם בעצמם, מכרו את עצמם לעבדים, לפרעה. רוגן אותם. אומר יהודה, כי כמור רק כפרעה, כי יש שני מלכים בעולם. כך מסביר האדמור. מלך מלכי המלכים, ומלך זקן וכסיל, שהוא קוראים לו פרעה הרשע, כי כמוך כפרעה אני מרגיש, כך אומר האדם לקדוש ברוך הוא בתפילה, שאני אין לי הרגשה בגדלות השם. אני לא מרגיש את זה. אני יודע שיש מלך מלכי המלוכים, אבל אני לא מרגיש, כל הזמן אין לי את זה. ואין לי חשיבות מהקדושה. אני לא מחובר כל הזמן אליה. אלא שהיא אותו טעם וערך כמו פרעה, כלומר, כמו מלך זקן וכסיל. יש לי יצר, ולפעמים אני מצליח להתווכח איתו, מנצח אותו, ואז אני מרגיש את הקדושה. אבל רוב הזמן יש לי מלך אחר. אז אני מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי. שלא הוא ימלוך עליי, לא המלך הזקן והכסיל הפרעה הזה, אלא אתה. ואפילו בזמן היותר חשוב, כשאדם עומד להתפלל, ואין לי חשיב, ואני עומד במצב שיש לי תפילה ויש לי יצרה. ואני בא עם שניים לבית הכנסת, בואו לא נשכח. יצרה בא איתנו לפה, כן, כי הוא איתנו. הוא בא לתוך בית הכנסת. ועכשיו יש שניים שעומדים מולי, שני מלאכים. קודש ברוך הוא ויצר הרע. ואני צריך להכריע לקדושה. או חד ושלום מתומה. אני בברוך, אני במצב קשה. ריבונו שלם תעזור לי. כי כמור הגפרו, אני נמצא במצב שיש גפרו שני מלאכים. ואני לא יודע עכשיו מה אני עושה עם עצמי. ששניהם באותו משקל. ואני עכשיו עומד לפני תפילה, וזה זמן הכי חשוב. ולפעמים מצערינו אנחנו רואים, וזה לא כתרוג, זה בגלל שפשוט האנשים חלשים. פשוט אנשים לא מצליחים להתמודד עם היצר הרע. כי הם צדיקים גדולים, ואת היצר יותר גדול מהם. ואנחנו רואים שבתור בית הכנסת גם אנשים תם מדברים. דיבורי חול. זה בדיוק המצב ששניהם ביחד. כי כמוך, כפרעה, שני מלאכים נמצאים באותו רגע. ולכן, יש לי פעמים שפרעה יותר חשוב מהקדושה. כי הוא עובדה. אם כן, משהו מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהשם יגלה לו את אור התורה, זה בגלל ההכרח. כי בלי זה אני באמת, באמת, לא יכול להתפלל. לא יכול. לכן אומר, והליכה רבך בעבדך. אל תכעס עליי, קדוש ברוך הוא. כי באמת אני עבד. אני עבד שלך, ולפעמים אני עבד ליצר הרע, אבל אני עבד. ואני לא מצליח להתגבר, אז תעזור לי. תן לי את אור התורה באמת שתהיה שם חיים, שאני אצליח להתמודד עם זה. לפחות בתפילה. לפחות בזמן תפילה. וזה פירוש והיגש אליו יהודה. הגשה, אומרת חברים חזל, אין הגשה אלא תפילה. שניגש להתפלל. שהיא בחינת המלכות. שאז באמת יהודי הוא בחינה של מלך. עומד בין מלך מול מלך, והוא צריך למלוך על היצר הרע שלו. הוא צריך לשלוט עליו. ולכן יוסף הוא סוד הגאולה. כי יוסף מרמז לנו על עניין של להוסיף. להוסיף אל הקודש. ואז אתה נגעל מן היצר הרע ומתחבר אל הקדוש ברוך הוא. על דרך ולא יכול יוסף להתאפק. ברגע שיש לנו את המאבק הזה, לפחות בזמן תפילה, שבדיוק עכשיו אנחנו רוצים להגיד משהו לחבר שלנו. בדיוק עכשיו אנחנו רוצים לדבר על איזה עניין. אתם יודעים מה? קוראים בתורה בין עולה לעולה. רוצים להגיד איזה עניין שלא קשור לתפילה. תנצח, לא יכול יוסף להתאפק. אל תיתן לשבור את הייחוד שיש בינך ובין הקדוש ברוך הוא. אל תיתן. אל תאפשר סדק, אל תאפשר פירוד. הגיע הגשה, יש תפילה, אתה מחובר, ולא יכול יוסף להתאפק, לא לנתק. מיד להתחבר, לא לשחרר את החיבור. וגילה לו את המוחים. הסביר להם את העומק של ייחוד, של גאולה ותפילה. וזה פירוש, ולא עמד איש איתו. והתוודה יוסף אליך. בזמן שבאמת יהודי ככה בתפילה, אין איש איתו, אף אחד איננו. כלום. יש הוא וקדוש ברוך הוא. יש הוא והתפילה. הוא והייחוד. הוא של גאולה ותפילה ביחד. לסמוך גאולה לתפילה. בזמן שהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו, כי בן אדם באמת, שנמצא במדרגה הזו, במצב הזה, שבזמן התפילה, הוא מחובר כל כולו לקדוש ברוך הוא, והוא לא מדבר דיבורי סרק, ולא מדבר דברים שלא צריך בתפילה, ולא מעניין אותו כמה שקורה מסביב, אלא רק עניין התפילה, אז הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, כי הוא מחובר אליו. המחשבות שלו הם הרגש, כי אדם מרגיש יותר טוב, אדם מרגיש שהתפילה זורמת, אדם מרגיש שליבו נפתח, הוא מרגיש רוגע, וזה בא בהרגש אמיתי, מרגישים את זה. אז ולא עמד איש, כי גם האדם עצמו מבטל את התחושות הפיזיות שלו, ומה שנשאר, שהוא מתחיל ללכת בדרך אמת. אז באמת הוא מתחבר אל דרך האמת. וכל זה בא על ידי התפילה. בואו נסתכל רגע בדף הזה הבודד. אני לא אדבר על הכל, אבל זה קצת לגבי, זה רגזו ואל תחתאו, נכון? או שזה אחר. יש פסוק בתהילים שמדבר על המפגש של יוסף ויהודה. אומרים, הם הראו כן תמאו, נבהלו נחפזו. כן, רעדה חזתם שם חילקה יולדה. פחד. שני המלאכים הללו עומדים אחד מול השני, כל אחד עולמות עליונים. יהודה נמצא בעולמות עליונים במחשבות שלו, לא יודע שיוסף עדיין, הוא נמצא בעולמות העליונים שלו. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, דע, כי כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא כלל בכל עולם, ובכל פרצוף, כלומר בכל המציאות כולה, ייחוד שמו. יש פסוק שאומר חכם בבינה. אנחנו יודעים, כבר למדנו ונזכיר בקצרה, שהאות יוד של שם הוויה הוא חוכמה. הקוץ זה קט, הוא נעלם. הקדוש ברוך הוא מתחיל בחוכמה. ואחר כך חכם בבינה. וזה על ידי אור אינסוף. האור של הקדוש ברוך הוא שמאיר מקצה העולם ועד סופו, את כל המציאות. שמקשר ומייחד את כולם ביחד. איך? על ידי דעת. על ידי דעת שהיא באמצע. שהדעת הזו עולה עד אינסוף. לכן העולם שאנחנו נמצאים בו הם שישה קצוות. מה שאנחנו יותר מכירים בתור ידיים, גוף ורגליים. שישה קצוות. שזה למעלה, למטה, מזרח, מערב, כל מה שיש מסביב. כלומר, למעשה אנחנו רואים פה מבנה כזה של בן אדם. יש ראש, יש גוף, וזה דמות של בן אדם. זה אולי ככה נזכיר בקטרה, זה כתוב בצלם אלוקים עשה את האדם. משהו של צילום כזה, דוגמה של עולם. לכן העולם הוא בחינת גוף, שמעליו יש ראש. הראש זה המוח, שאנו מוחים בראש. והאור אין סוף ברוך הוא וברוך שמו, הוא בחינה של החוכמה שלנו. יחיד ומיוחד. ועוד העולם, כמו שאמרנו, הוא רק בגד, הוא חיצוניות של העולמות, כמו שהוא נברא כל יום ביומו, יום ראשון, יום אחד, יום שני, יום שלישי, זה חיצוניות. זה הדברים החיצוניים. מעשה בראשית, גם העולם שלנו, עולם העשייה, הוא בדיוק אותו דבר כמו כל המציאות כולה. כלומר, כל העולמות כולם נבראו אותו דבר. אלא שאצלנו זה גשמי, ובעולמות מעלינו זה כבר רוחני. וכבר אמרנו בשיעור האחרון, במוצאי שבת, שראינו בזוהר, שכמו שיש אדם כאן, בדיוק אותו דבר, יש דמות שלו שם למעלה. בדיוק, ואם יש מישהו קרחת, אז אמרנו שגם שם למעלה יש לו קרחת. אני מזכיר את זה כי יש לי קרחת. לכן, ביום השישי, נוצר משהו חדש. נברא האדם שהוא פנימיות של כל העולמות. כותב רבי חיים ויטל שזה סוד האותיות. כלומר, סוד האותיות נשלם בבריאת האדם. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי האותיות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה צריך לברוא באלף ותף, זה את. השמיים זה שין מם יוד מם. צריך להשתמש באותיות. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם באותיות. והנה, ויגש אליו, ירמוז על אישה. אמרנו שאישה זאת שמקבלת. בסוד א', שימו לב לאות א', היא מתחילה גם במילה אישה. אבני שיש, עם ו', א' יש לה, עוד ו' באמצע, באלכסון, ושני יודים, אחד למעלה ואחד למטה. אחד יוד עליונה, שזה כנגד הזכר שהוא למעלה, ועוד יוד תחתונה, שזה כנגד הנקבה שהיא למטה. ועוד ו' ביניהם. ועכשיו שימו לב. האות העליונה של הזכר יורדת ומתחברת אל האות ו' למעלה, בחלק העליון שלו. האות י' של הנקבה, על מנת להתחבר זה בזה, עולה למעלה ומתחברת לו' בחלק התחתון. אז מה יוצא? שיש לנו א' אחת. לכן א', אנחנו כותבים את המילה אחד. נתחיל באלף. אחדות, אחד. האות א'. בוא נראה בפנים. האות י' העליונה עולה באות ו' בחלק העליון, באות י' תחתונה עולה באות ו' בחלק התחתון. ואז יש לנו חיבור.
אבל זה ההפך.
למה?
כי העליונה זה...
כן, אבל נכון, אבל היא עולה. זאת יורדת. כל אחד הולך אל מקומו. כי היו"ד התחתונה מקומה למטה. סליחה, כן, היו"ד התחתונה מקומה למטה, כי היא תחתונה. אז היא יורדת לחלק התחתון של הו"ד. היו"ד העליונה עולה למעלה, ואז נוצר גם בתוך הו"ד חיבור. ולכן ו"ד, בעברית, מה זה ו"ד? דבר ש... תולים עליו, חברים, חברים מילה. ו"ד, תופס, חבר. לכן האות ו"ד באה לשתי... בחינות, עם האות א', זיווג עליון וזיווג תחתון. הכל מתחבר לאחד. כמו שכתוב בפסוק, ויגש, שימו לב, האות ו', ועל ידו י', ואז ג' ש', ויגש. שיש בצד של הנקבה, אות י', כמו שאמרנו, נכון? בחלק התחתון. וזה שלמר בפרשה שלנו, ויגש. מי ניגש? ניגש את הנקבה אל הזכר, והזכר אל הנקבה. הזכר אל האות יוד ו' וי' מלמעלה למטה, והנקבה מתקרבת למעלה, ו' וי' שלה למעלה. ולכן על ידי זה האות יוד הקטנה הזו, מה קורה לה? היא מתארכת, כי הם מתחברים, ואז אין מקום, צריך להגדול כדי להכניס את הכל ביחד, ונהיה אות ו' אחת ארוכה, ואז זה מתחבר. אז למעשה ויגש אליו יהודה, זה אומר שהיה אות יוד, ודמיינו לעצמכם יוד שכתובה רגיל, ויוד הפוכה שכתובה, אבל אין שום דבר שמחבר. וויגש אליו יהודה, יהודה מתקרב אל יוסף, ויוסף לא יכול להתאפק ומתחבר אל יהודה. מה נוצר? הבב, החיבור. באותו רגע שנוצר החיבור, זה סוד ויגש אליו, כמו שכתוב באות ד'. מי ניגש אל מי? ניגש עולם בעולם, להתאחד זה בזה, להיות עוד א' בחינה של אחדות, בעבור שאור אין סוף, שהקדוש ברוך הוא מתחיל באלף, אנוכי השם אלוהיך, הוא זה שמקשיר לון ומייחד לון, קשר אותם ומייחד אותם, באחדותו יתברך. והנה יהוד ויהודה היה מלך, וכל מלך כבר יודעים, שמלכות, איזה שם שולט בה? בן, נכון? זה בסוד או מים נוקבין או מים דוחים, חלק של יוסף או חלק של יהודה. ויוסף מלך, ויהודה מלך. ושתי הבחינות הללו של נקבה שזה מצד יהודה, וזכר מצד יוסף, מתקרבים זה אל זה, כמו א', שאמרנו. אז יש ייחוד של שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. וזה על דרך מה שאנחנו אומרים בפסוק, אשב בחושך השם אור לי. כשאני נמצא בחושך, האור שמייחד ומקשר ומוציא אותי זה השם, שם הוויה. וזה ביאור ויגש אליו יהודה מלך, יוסף מלך. גימטריה של שניהם בדיוק ויגש אליו. לכן דוד המלך, כשאומר את הפסוק, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. מה זה נועדו? נפגשו. מי? שני עולמות קדושים. העולם העליון והעולם תחתון. יוסף ויהודה, שמתקרבים לעסוק במי? על מה הם מתעסקים? על מי? על בנימין. כל הוויכוח זה על בנימין. מה מיוחד בבנימין? הבנימין נאמר ובין כתפיו שכן. ככה מברך משה רבינו את בנימין. שני כנפיים, שזה יהודה ויוסף, שנמשכים אל השורש, אל בנימין, על מנת לתת לו בחינת רוח. כי תשימו לב, איזה שם מופיע בתוך המילה בנימין? בן. בן. שורש המלכות. זה אצל בנימין. כדי שיהיה כלי. ומהפעולה הזו בא לבחינת חיה, שזה כבר מזכיר לנו קרוב את מי? כמעט שלמות הנשמה לפני בוא משיח, לפני הגאולה העתידה הסופית, שיש לחלק של הנשמה הזו, שנקראת חיה, 1,000 מפתחות. 1,000 זה אותיות, א'. א' זה האחדות. לכן דה, באות ו', כי רוח הזו נקראת בנימין. וכברכת משה רבינו עליו השלום, ובין כתפיו שכן, ירמוז לשכן טוב. מי זה השכנים הטובים של בנימין? יוסף ויהודה. אלה שנותנים לו את החלקים של הנשמה שחסרה לו. בעולמות העליונים, כדי שישתלם, כדי שהגאולה תבוא.
שכנים בארץ גם.
שכנים, כן, גם בארץ, ודאי. יהודה ובנימין באותו מקום. בית המקדש, בקודש הקודשים.
ויוסף.
ויוסף, מה, נכון. הרצועה שלו עד בנימין. עד יהודה כמעט נוגע. שהם שורש החסדים והגבורות. וכשהחסדים וגבורות, כלומר, למעשה הצד של התת והצד של לקבל, שזה מצד הגבורה, הם מתפשטים בעולם העשייה, את הדעת, זה 1,000 ימי הגלות. זה הימי הגלות הארוכים שלנו. והנה המילה יעקב, זה יוד עקב. יש 10 בחינות שיש בעולם העשייה. 10 ספירות של עולם העשייה. ויות כל אחד ואחד מהם 100. אנחנו יודעים שזה 10 כפול 10. שבאים 10 פעמים 100, כמה זה? 1,000. ואיפה הם נמצאים? בעקב. בגלות. עליהם נאמר הוא גאלו מיד חזק ממנו. זה עוד פעם, שימו לב, לסמוך גאולה. שזה החיצונים שהם שני יתרין שנפלו ומתפשטים בעשייה. וזה הכנפיים האלה בגלות שנמצרים בחיצונים. יתרין לאתרות. לכן שני המלכים הללו, יוסף ויהודה, מתקרבים לבחינות דעת של שני האתרות הללו, שהם במלכות, וזה בנימין. ואתם יודעים, רבותיי, בנימין מתה רחל כשבנימין נולד. אתם יודעים למה? כי בנימין היה המובחר שבנפש שלה, יסוד ומיצוי הנפש. לכן כשהוא נולד היא לא יכולה להמשיך, ולכן היא מתה. מובחר שבנפשה, ביסוד של רחל. והנה ביות הבחינות בנימין זה שם בן ימין, שזה יוסף, וכל מלך יש לו שם בן. לכן היסוד הזה שאנחנו צריכים להבין, בן בנימין הוא אם, כי בנימין יש גם בינה. אם לבינה תקרא, שהוא גדול מכולם. ואנחנו יודעים שהבינה והמלכות, אנחנו קוראים להם שניהם אם. בכל יום ויום של הגלות, הבירורים שעולים לא נתקנים אלא על ידי בנימין, על ידי כוחו של בנימין. והוא נמצא ביסוד יוסף, נפש, חלק של נפש של יוסף, משם בן בנימין, משום שבנימין הוא אב ושורש לכל המלכים. כי כמה מלכים היו, אתם זוכרים, שמתו?
שבע.
ונמצאים איפה? בעולם העשייה. עולם העשייה כמה קצוות? 6, נכון? ושבע מלכים, שיש כתבות, בעולם העשייה. נכון? אנחנו מדברים על שש. על שש. על מה שלמעלה אנחנו כבר לא נוגעים. הם מתו כי הם נפלו ונשברו הכלים. איזה כלים נשברו? רבי חיים ויטל אומר מפורש. מחסד. זה רק שש כתבות. נכון? עכשיו, שימו לב, לכן יהודה מתקרב אל יוסף להתעסק בבנימין, כדי להוציא את הניצוץ הזה, את הקודש הזה שנפל לגלות, מהחיתונים, כי הם נמסרו לחיתונים. לכן באות תת, ראה כי יהודה, יהודה זה, שימו לב, שם, יוד והה, במילוי, פשוט, יהודה, שהוא אתר את הגבורה, הנפש הפנימי, הוא מתערב עם בנימין, אני אוכי ערב את הנער, אני מתערב עם הנער, עם בנימין, בחינת כי עבדך ערב את הנער, ערבות בעד כלל ישראל. ובעת הייחוד הזה, שיהודה מתאחד עם בנימין, באיזה מצב הם נמצאים? של איסורים גדולים. השליט הזה רוצה לקחת אותו. מתייסרים ישראל כדי שיעשו רצון השם. על מנת שיוכלו להעלות את כל חלקי הבירורים שבאים מבנימין, מעומק הקליפות. כי בנימין נמסר לקליפות. איך? במכירת יוסף. כי בנימין הוא נפש בתוך יוסף. לכן, להביא אותם ממקור הקודש, הייחוד והחוכמה, הוא שרמז יהודה, חטאתי לאבי. אם אני לא אעשה את זה, אני אחטא כלפי אבי שבשמיים. אני אחטא כלפי אבא שבשמיים. אני אלחם. אני אוציא את הניצוצות של הקודש מן הקליפות. בכל מחיר. משום כך התרגיזו יהודה ויוסף דה בדה על בנימין. התווכחו ביניהם על בנימין. שאין מי שיעלה את הקודש להוציא ולרומם ולהעלות את ישראל מהגלות והצר בייחוד וחיבור אל המלכות, אל הבינה, רק יהודה, יוסף ובנימין. ולכן, צריך לדעת שמתרכזים, על מה הם מתרכזים שניהם? על חוסר הדעת, כל אחד על השני. יוסף כועץ על יהודה, הוא אומר, תגיד, אתה עוד לא מבין? אתה עוד לא מבין מי אני? אין לך דעת, אתה לא יכול לעשות אחד ועוד אחד? ויהודה כועץ ומתרכז על זה, הוא אומר, תגיד לי, ככה מתנהגים? זה שליט, אתה לא מבין, יש אבא? שעלו למות, איפה הדעת שלך? מה, אתה איבדת את הדעת? כל אחד מתרגז על הדעת של השני. למה? משום שהדעת הוא הממוצע, הוא האמצע. והוא תמיד יש לו כוח להכריע, כי אם כל אחד נמצא בצד שלו, אין חיבור, אין הכרעה, נשארים כל אחד, הולך בדרכו. לכן שניהם מנסים להתקרב דרך הדעת, דרך ההבנה, דרך הבינה, חיבור של חוכמה, עם בינה, תבין, תפעיל את הדעת. תפעיל שיקול דעת, כל אחד מצד הסתכלות שלו. לכן, הוא סוד יעקב, שנעשה יעקב, איפה אנחנו קוראים לו יעקב? לא יאמר עוד שמך יעקב, כי אם ישראל, מתי יעקב נקרא יעקב? כשהוא בגלות, שהוא בעומק הקליפות. ומתווכחים חסדים עם גבורות, על היסוד שלה, של מי שלהם, ועל היסוד של יעקב. משום שאין מי שיתקן אותם. ולכן נעשה פירוד. ואיך אמרנו הפסוק? אחזתם שם חיל כיולדה. מי זאת היולדה הזו? רחל. הפחד. שם אחד ושלום תהיה גאולה. שלא יגרום חלילה להרג. ובמיוחד כשיוסף אומר הוציאו כל איש מעלי, חזל אומרים שהוא לקח שם סיכון גדול מאוד. יכול היה להרג. יהודה היה הורג אותו. אם היה צריך הוא היה הורג אותו. זאת אומרת, היה פה חשש גדול אצל רחל כבר. שחז ושלום, הוויכוח כי נועדו המלאכים יחדיו, כבר רחל דאגה שמה חז ושלום, לא תהיה יותר גאולה לעם ישראל, כי שני המלאכים הללו עלולים להרוג ובמיתות המלכים כמו המלכים הקודמים, שבע מלכים הקדמאים. וירידתם למקום חושך וקליפות, מוות והריגה. ואיפה הם שניהם נפגשים, רבותיי? איפה הם נמצאים? בעומק הקליפות במצרים. מקום שיא התומה. כל כך יהיה קשה לצאת משם. אם חד ושלום, הם יושפעו על ידי הקליפות במלחמה ביניהם. אוי ואבוי. לכן, משום שיוסף הוא בחינת אתרת דחורה, ומי מוכר אותו? מי מציע את הצעת המחירה? יהודה. הוא נמכר לקליפות בשל יהודה. לכו ונמכרנו לישמעאלים. והשם יתברך, גאלו מיד חזק ממנו. מי זה? הקליפות. שגם בתוך מצרים הוא נשאר שלם וחזק ועמד בניסיון. עצם זה שהוא עמד בניסיון, זה אומר שהקדוש ברוך הוא היה צריך להעמיד אותו בניסיון הזה. למה? כי היה חשש שמא לא יעמוד. כל כך הרבה שנים בתוך עומק הטומאה, ולא להיפגע. צריך לבדוק את זה. כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, לפני שמרים אדם, הוא מנסה אותו בניסיון לראות אם הוא ראוי למה שהוא נותן לו. לכן דה. וזה מה שאומר להם יוסף לאחים, ומנסה לשכנע אותם שהכל בסדר. כי המחירה ואשר התגלגל ובא על ידה, היה כדי לברר את אותם הקדושה שבאה מצד הנקבה של יהודה שלא היה שם, של המלכות, מלכות בית דוד, בעומק הקליפות. ולכן יהודה בארץ ישראל הוא זה שערב את הנער שם כבר, במקור הקודש, בנימין, כי חשש שלא יובד ביותם בסוד עץ הדעת טוב ורע. יש טוב ורע במצרים. יש את יוסף, יש את אסנת, יש את מנשה, יש את אפרים, זה טוב, אבל הכל מסביב רע. אי אפשר להיות במצרים. ועל כן ויגש אליו יהודה. ובגישתו זו נעשה ייחוד שלם, והתמתקו הדינים בסוד 10 פעמים ה, ה פעמים יוד, ו פעמים ה, ה פעמים ו, בדיוק ויגש אליו יהודה. שימו לב שלמעשה יוצא עוד ה, יוד, ו, ה. מה יצא לנו? שם? של הקדוש ברוך הוא, שממתק את כל הדינים כולם. זה בדיוק ויגש אליו יהודה. יהי רצון באמת שנעמוד בתפילתנו לפני הקדוש ברוך הוא, ונוכל להגיד לו, עודי השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, שיזכה אותנו לאור תורה אמיתי, שנקבל מהקדוש ברוך הוא את היכולת ללכת בדרכי התורה, ללכת. לא אמרנו להגיע כבר, אבל ללכת. לאט לאט, בהתמדה, אבל לבקש. לבקש שנלך באור פני מלך חיים. שנלך לאורו של הקדוש ברוך הוא, בבקשה אחת כן אפשר לבקש. כשמתפללים שכל אחד יקבל על עצמו שהוא לא עושה ומדבר שום דבר שלא קשור לתפילה. רק דיבורים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא יעשה שם. אם שואלים אותך איך קוראים לך בשביל התורה, אתה יכול להגיד כדי עניין התפילה. יהיו לך, תיגש, תפתוח ארון. אם אתה גבאי ואתה צריך לנהל את הכנסת, זה בסדר, זה צורך התפילה. אבל כל שאר הדברים, לא, לא מסכימים, לא רוצים. אנחנו לא רוצים שני מלאכים. יש לנו מלך אחד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שבת שלום וכל טוב. אמן.